שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. שלום ליאור.
שלום טל.
מה נשמע?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר. יש איתנו היום אורח מיוחד, מיכאל שראל, דוקטור מיכאל שראל. מה שלומך מיכאל?
בסדר גמור, תודה.
טוב לארח אותך.
טוב להיות פה.
אתה האורח הראשון שלנו בפודקאסט. מיכאל הוא הבן אדם היחיד שעבד בכל המגזרים הקיימים. נעבור קצת על הרזומה שלו. היום הוא משמש כראש פורום קהלת לכלכלה, שזה מכון מחקר עצמאי שיושב בירושלים, ומביע עמדות כלכליות בנוגע למדיניות הכלכלית הרצויה. הוא עשה דוקטורט בכלכלה בהרווארד, אצל ברו, נכון?
נכון.
שזכה גם בפרס נובל ולומדים אותו באוניברסיטה. אחרי זה הוא עבד מספר שנים בקרן המטבע העולמית ובבנק העולמי. לאחר מכן הוא היה כלכלן ראשי במשרד האוצר ועבד גם בבנק ישראל. היה כלכלן ראשי בהראל ביטוח ופיננסים. ולפני פורום קהלת הוא היה גם כלכלן ראשי וממונה על הכנסות המדינה במשרד האוצר. שם גם אני עבדתי תחתיו.
כלומר מיכאל עבד גם במגזר הבינלאומי. גם במגזר הציבורי, עכשיו במגזר השלישי.
גם במגזר הפרטי.
גם במגזר הפרטי.
נכון.
ורצינו לשאול אותך, מאיפה לדעתך אתה יכול הכי הרבה להשפיע על המדיניות הכלכלית בישראל?
טוב, האמת שיכול להיות שדעתי בעניין השתנתה בשנים האחרונות. הייתי משוכנע שהמקום שבו ניתן להשפיע במידה רבה ביותר נמצא באופן טבעי בממשלה. במשרד האוצר, בממשלה בכלל, וחשבתי ששם אפשר להשפיע גם מבחינת איכות ההחלטות. בסופו של דבר מי שמחליט את ההחלטות זה נבחרי הציבור, זה לא הכלכלנים וזה לא המנהלים בסקטור הציבורי, אלא נבחרי הציבור, השרים, חברי הכנסת. אבל כן אפשר להשפיע דרך ניתוח השאלות שעומדות על הפרק.
אז בסוף אתה חושב שכן יש מקום לא רק לאינטרסים, אלא גם לאמת, שאם אתה אומר אותה מספיק פעמים בעקביות, אז היא מחלחלת?
אני חושב שיש איזשהו תמיל או שקלול של שיקולים פוליטיים קצרי טווח, אולי נקרא לזה אפילו שיקולים פופוליסטיים, וכל נבחרי הציבור רוצים להביא הישגים ומהר, ורוצים להראות שמביאים הישגים לבוחרים שלהם. ומצד שני, או מנגד, יש את השיקולים היותר מקצועיים, האנליטיים, הראייה לטווח יותר ארוך, הבחינה של עלות מול תועלת. ותמיד יש איזשהו שקלול בין שני הדברים האלה. הרבה פעמים דברים שהם פופוליסטיים ופופולריים, הם לא תמיד מביאים את התועלת הרצויה, או לפעמים העלות שלהם גבוהה. והתפקיד של הכלכלנים, או שבכלל של אנשים בסקטור הציבורי, של מנהלים, זה להצביע עליהם. ויש תמיד איזשהו משחק או איזשהו שקלול של שני האינטרסים האלה. הייתי אומר שבשנים האחרונות אני הייתי קצת יותר פסימי לגבי נקודת האיזון בין שני הדברים האלה. אני חושב שהשיקול הקצר הטווח והפופוליסטי יותר, הוא נהיה יותר ויותר דומיננטי בקבלת ההחלטות.
יש כאן איזה משהו שתמיד הפריע לי, שבאוניברסיטה אחד הדברים הראשונים שלימדו אותנו בכלכלה, זה שהממשלה יש לה יתרון שהיא יכולה להסתכל לטווח ארוך, בעוד שהמגזר הפרטי מסתכל לטווח קצר. ואחד הדברים הראשונים שלמדתי בעבודה בממשלה זה שדווקא הממשלה הרבה פעמים היא זאת שמסתכלת לטווח קצר, שהמגזר העסקי מסוגל לשקלל יותר דברים לטווח ארוך.
כן, לגבי הטווחים אני לא בטוח שהממשלה באמת מסתכלת לטווח ארוך יותר, או שהיא אמורה להסתכל לגבי הטווח ארוך יותר. אני חושב שגם הסקטור הפרטי מסתכל לטווח ארוך. חברות גם מסתכלות. מה שהממשלה כן אמורה להסתכל, והסקטור הפרטי, לא רק שהוא לא עושה את זה, הוא גם לא אמור לעשות את זה. הממשלה אמורה להסתכל על התמונה של כלל המשק. כלומר, לראות כל אחד מהדברים, לא רק איך הוא משפיע על גורם ספציפי, או על פירמה ספציפית, או על ענף ספציפי במשק, אלא איך הוא משפיע על כלל המשק, כולל הצרכנים ומשלמי המיסים, ומקבלי השירותים, והעובדים, והיא צריכה לראות את התמונה כולה. בניגוד לפירמה בסקטור הפרטי או לצרכן במשק בית שרואה רק זווית מסוימת.
אז למה זה נובע? כי אתה חושב שלנבחרי הציבור יש לחץ, יש איזה רמת ציפיות מהציבור, ונבחרי הציבור רוצים כמה שיותר מהר להוכיח שהם מצדיקים את התפקיד שלהם?
אם הייתי צריך להתייחס לשנים האחרונות, אני חושב שהיה איזשהו שינוי מהותי ב-2011, סביב המחאה החברתית וההשפעות שלה. אני חושב שזה היה קיים גם לפני כן, אבל בעקבות המחאה החברתית, אני חושב שאחת התוצאות של המחאה החברתית, אני לא אומר בשום אופן שזאת התוצאה היחידה, יכול להיות שהיו לה הרבה השפעות אחרות ותוצאות מאוד חיוביות, אבל אחת ההשפעות שלה היא השפעה לא טובה, לכך שקצרי הטווח או קצרי הזמן או טווחי הזמן שבהם נבחרי ציבור מסתכלים על המדיניות וטווח הזמן שבו הם רוצים להראות הישגים, הוא התקצר בצורה מאוד מאוד משמעותית. כל אחד יודע מה זה מחיר הקוטג'. השפעות על שיעור ההבטלה הטבעי במשק, גם אף אחד לא יודע וגם זה לוקח הרבה יותר זמן. אז כל מדיניות שיכולה להוריד את מחיר הקוטג', לא משנה עד כמה היא שגויה ועד כמה היא גורמת לנזקים בתחומים אחרים, היא תתקבל בצורה חיובית על ידי הציבור, ולכן יש לחץ מאוד גדול על נבחרי הציבור לנקוט בפעולות מהסוג הזה, על חשבון פעולות מורכבות יותר שמשפיעות לטווח ארוך יותר ושבהם התוצאה פחות קשורה באופן ויזיבילי לפעולה שהם נוקטים.
מצד שני, יש היום גם הרבה יותר רוח גבית, נניח, למשרד האוצר, לעשות פעולות נגד קבוצות לחץ וקבוצות אינטרסים מסוימות, שבעבר לא היה את הרוח הגבית הזאת. אתה לא חושב שזה סך הכל מאזן אחד את השני?
אני חושב שצריך לזהות היטב את קבוצות הלחץ ואת העיוותים שקיימים, וצריך באמת לפעול באומץ ובנחישות להקטנת העיוותים. מה שקורה היום, אולי זה גם קורה במידה מסוימת, אבל קורים גם דברים אחרים. פעולה מאוד נמרצת, מאוד נחושה, שלא מקטינה את העיוותים, אלא מגדילה אותם. יש לזה אינספור דוגמאות, אולי הדוגמה הכי פשוטה זה שכר הבכירים. אז יש איזשהו גורם במשק שנתפס כגורם לחץ או גורם כוח, ואז יש לחץ ציבורי מאוד גדול לעשות משהו בקשר לזה. משהו שאפשר לעשות בקשר לזה יכול ללכת לשני כיוונים. אחד זה לטפל בבעיה, אם קיימת בעיה, אז חשוב מאוד לטפל בבעיה. במקרה הזה זה הממשל התאגידי. כלומר, אם יש ממשל תאגידי לא טוב והוא מאפשר למועצת המנהלים בבנק לקבוע שכר גבוה מדי למנכ״ל, הרבה מעבר לתרומה שלו ולתפוקה שלו, אז יש בעיה בממשל התאגידי, אז צריך לשפר את הממשל התאגידי. אבל זה לא הכיוון שהולכים אליו. הכיוון שהולכים אליו הוא כיוון כוחני, אפילו קצת פרימיטיבי, של כפייה בחוק של תקרה לשכר. שזה בוודאי לא פתרון נכון, הוא לא מייצר הרבה מאוד עיוותים, והוא לא מטפל בבעיה שהיא הממשל התאגידי. כלומר, אם יש בעיה בממשל התאגידי, אז בוודאי בא לידי ביטוי בהרבה תחומים נוספים, לא רק בשכר הבכירים. אבל במקום לטפל בבעיה, מטפלים בסימפטום, והצדקה לכך, זה בדיוק מה שאתה שאלת, זה המאבק ויכול בקבוצות כוח. אבל התוצאה היא לא טובה.
אם אני לוקח אבל את הדוגמה שלך עכשיו, חוזר לתחילת השאלה שלנו, של באיזה מקום, תחת איזה כובע אתה יכול להשפיע על איך שהעניינים האלה מתנהלים, למה אתה חושב אז בעצם שמחוץ לממשלה אפשר יותר להשפיע על הכיוון הכלכלי הנכון מבחינתך?
בתוך הממשלה, כמו שאמרתי, הייתה לי תקווה שכן ניתן להשפיע. אני לא אומר גם היום שלא ניתן בכלל להשפיע. אפשר. ניתן להשפיע, אבל מידת ההשפעה היא פחותה ממה שחשבתי פעם. והסיבה לכך היא שכמו שאמרתי, יש התפקיד של יועצים בתוך הממשלה ושל מנהלים בסקטור הציבורי, זה להביא את הניתוחים, להצביע על התועלת והעלות של צעדים שונים ולהביא את זה להכרעת הדרג הנבחר. ככל שהדרג הנבחר מגיב יותר ללחצים פופוליסטיים ופחות לניתוחים מקצועיים, מידת ההשפעה הזאת היא קטנה יותר. ואני חושב שבשנים האחרונות היה איזשהו שינוי במשקל של שני הדברים, כלומר בתמיל. אז מהבחינה הזאת אני חושב שההשפעה גם היא פחותה יותר ממה שהייתה בעבר, וגם היא פחותה יותר ממה שקיוויתי פעם. עכשיו, מחוץ למערכת הממשלתית, נכון שלא מביאים את זה ישירות או במסגרת התפקיד, לא מביאים את הניתוחים לידיעת נבחרי הציבור, לידיעת השרים וידיעת חברי הכנסת, אבל אפשר להשפיע בצורות שונות, גם דרך התקשורת. כלומר, בסופו של דבר, התקשורת כן מייצגת את מגוון הדעות, גם המקצועיות, וככל שהתקשורת תייצג את זה בצורה טובה יותר, אז הציבור הרחב יוכל להבין בצורה טובה יותר את השיקולים של המדיניות ואת ההשפעות השונות של מדיניות כזאת או אחרת, ואז גם הלחץ הפופוליסטי שהיום גורם נזקים די גדולים לדעתי, יכול להיות שהוא ישתפר, ואם הציבור יבין טוב יותר, אז גם נבחרי הציבור יבחרו במדיניות טובה יותר. וגם אפשר להתבטא גם בצורה הרבה יותר חופשית. זאת אומרת, אם אתה עובד במשרד האוצר, או במשרד ראש הממשלה, או בבנק ישראל, מאוד חלות עליך מגבלות מאוד טבעיות ומאוד חזקות, מבחינת היכולת להתבטא בחופשיות בתקשורת ובפורומים שונים. כשאתה מחוץ לממשלה, היכולת הזאת רבה יותר.
בממשלה מתייחסים למה שאתה אומר הרבה יותר ברגישות. בכנס סדרות לפני כמה שנים אתה אמרת ששיעורי העוני הם סיבה לחגיגה, ואחרי זה הכותרות בעיתונים רעשו.
כן, אני חושב שאני אמרתי שאני שמח מאוד ששיעור העוני בישראל הוא כפי שהוא. מכיוון שא', בשנים האחרונות שיעור העוני ירד. והייתי אומר שבטח רוב המאזינים למשפט שלי עכשיו הם גם מרימים גבה, כי הם פשוט לא מודעים לעובדות. זאת אומרת, שיעור העוני ירד, אי השוויון הצטמצם. רוב הציבור לא יודע את זה. הוא לא נחשף, לחלוטין לא נחשף בשנים האחרונות לעובדה ששיעור העוני ירד והפערים החברתיים וכל מדדי אי השוויון הצטמצמו. אבל זאת עובדה. אז א', אני שמח שהם הצטמצמו, כי יכלו להיות הרבה יותר גבוהים. דבר שני, אני מסתכל בהשוואה בינלאומית, ישראל היא אחת המדינות היחידות שבהן שיעורי העוני ירדו בשנים האחרונות והמדדי השוויון הצטמצמו. וזה בכלל משמח. וכשאני מסתכל על הכוחות הדמוגרפיים בעיקר שפועלים בישראל בשנים האחרונות ובעשור האחרון, אם כל יתר הדברים היו שווים, אז הכוחות הדמוגרפיים היו אמורים להגדיל את הפערים החברתיים. ובכל זאת הם הצטמצמו. אז זה סיבה לחגיגה, העובדה ששיעורי העוני הצטמצמו. כשאנשים שומעים שאני אומר ששיעורי העוני היום הם סיבה לחגיגה, והם לחלוטין לא מודעים לכך שהם הצטמצמו בשנים האחרונות, כי כל הזמן התקשורת והרבה מאוד גורמים אינטרסנטיים, מספרים כל הזמן לציבור שהעוני גדל והפערים התרחבו וקורה פה אסון ואנשים מחטטים בפחי זבל וכל מיני סיפורים כאלה ואחרים. אז אם הם נחשפים לזה ושומעים ששיעור העוני הוא צריך לסמוך עליו, אז בוודאי שהם מרימים גבה. אבל זה קורה רק בגלל הדיסאינפורמציה והעובדה שרוב הציבור לא מכיר את הנתונים הסטטיסטיים שמפרסמים גופים רשמיים בישראל, לא גופים אינטרסנטיים. לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, מוסד לביטוח לאומי, כולם מצביעים על כך שאי השוויון יצטמצם בעשור האחרון.
אתה אומר פה קצת דבר והיפוכו. מצד אחד אמרת שכשאתה מחוץ לממשלה אתה יכול לעשות מחקרים ובעזרת התקשורת ללחוץ על ה... אמרת שהתקשורת מביעה את כל הדעות ובעזרתה אפשר ללחוץ על הממשלה. מצד שני אתה אומר התקשורת לא מביאה את הנתונים הסטטיסטיים הכי בסיסיים ובעצם שהגופים הרשמיים במדינת ישראל מפרסמים, אפילו את הבסיס העובדתי הציבור לא יודע, אז על הדעות, איך הוא ידע על מגוון הדעות השונות?
אני חושב שזאת אכן בעיה. התקשורת, לפחות בעשור האחרון, מספרת איזשהו נרטיב, בעיקר במישור החברתי-כלכלי, שהוא קצת חד-צדדי. מספרים עד כמה המצב החברתי לא טוב ועד כמה הפערים מתרחבים. אני לא חושב שאי אפשר לשנות את המציאות הזאת. זאת אומרת, אני חושב שבאמצעות נתונים וניתוחים והסברים ופגישות עם התקשורת, אפשר להשפיע על הנרטיב הזה, אפשר להביא את העובדות ולגרום לכך שהסיקור יהיה יותר אמין ויותר מציאותי ויותר שקול. אז זה אחד הדברים שאני מנסה לעשות, לדבר עם גורמים בתקשורת להציג בפניהם את הנתונים ואת, ואת העובדות ולהסביר להם מדוע הנרטיב ש, ששולט בשנים האחרונות הוא, הוא לא כל כך משקף את הנתונים. אני חושב שאף אחד לא עשה את זה כל כך בעבר.
תגיד, למה אתה חושב שדווקא כלכלנים נתפסים כאנטיתזה לחברתי? כן, זאת אומרת, בצד אחד יש את כל מי שכביכול דואג לחברה, גם רבים אתה רואה מהאקדמיה, הם מגיעים מדיסציפלינות מסוימות, וכלכלנים כביכול נתפסים כאנטי חברתי, בעד הכלכלה, נגד האנשים, יש את הסלוגנים האלה. מה מייחד את החשיבה הכלכלית שגורם לכלכלנים להתפס ככה?
אני חושב שיש פה גם איזושהי חוסר הכרה של, אולי של תחום הכלכלה ושל מה הכלכלנים עושים. כי אני אתן לכם דוגמה, יש הרבה מצבים שבהם יגידו, אוקיי, הניתוח הכלכלי הוא מראה שצריך לעשות א' במקום ב', אבל מבחינה חברתית עדיף לעשות את ב' מאשר א'. כאילו שיש פה איזשהו שני עולמות שונים, אחד זה הכלכלה והשני זה טובת החברה. אבל זה, הפער הזה הוא לא קיים במציאות. אם הכלכלן הוא כלכלן טוב, והמודלים שלו הם מודלים נכונים ומספיק טובים, והניתוחים שלו מדויקים, אז ההמלצות שהוא ימליץ בתחומי המדיניות הכלכלית הן בדיוק המלצות שיגרמו לתועלת חברתית הרבה ביותר. זאת אומרת, הוא אמור לקחת בחשבון את התועלת החברתית, וזה בעצם המצפן שצריך להנחות אותו כשהוא בא להמליץ על מדיניות כזאת או אחרת. המטרה של הכלכלה זה לא למצוא משהו יעיל, או משהו שיפה מבחינת המודל התיאורטי. זאת אומרת, המטרה של המדיניות הכלכלית היא לקדם את הרווחה החברתית. ואני חושב שכל הכלכלנים הטובים יודעים את זה ועושים את זה. יכול להיות שיש כלכלנים פחות טובים שקצת נכשלים בתפקיד הזה, אבל זאת בדיוק המטרה של הכלכלנים. אז לפעמים נתפס מין פער כזה או איזשהו מתח בין השיקול הכלכלי לשיקול החברתי. המתח הזה הוא לא קיים במציאות. הוא לא אמור להיות קיים במודלים כלכליים טובים ואצל כלכלנים טובים.
אבל באופן כללי, מה אתה חושב שמייחד חשיבה כלכלית מחשיבה שהיא לא כלכלית על נושאים ציבוריים?
אני חושב שיש נטייה אצל, הייתי אומר, אצל כל האנשים. אולי כולל הכלכלנים. לתת משקל מאוד גדול לדברים שהם פשוטים ושבהם התוצאה והגורם לתוצאה קשורים בקשר מאוד ישיר. זאת אומרת, אם אתה עושה פעולה א' וכתוצאה מכך נגרמת תוצאה ב', זה מאוד פשוט להבנה, זה מאוד פשוט להזדהות מצד הציבור, זה קל, קל להסביר, קל להבין, זה יוצר איזשהו אמון של הציבור שככה זה צריך להיות. עכשיו, ככל שלומדים כלכלה יותר, מבינים שבהרבה מאוד מקרים הדברים שנראים פשוטים הם הרבה יותר מורכבים, ולעיתים יש השפעות עקיפות שהן הרבה יותר חזקות מהשפעות הישירות. זאת אומרת, א' גורם לב', אבל הוא גם גורם לג', וג' משפיע על ב' לכיוון ההפוך, וכתוצאה מכך א' יגרום בעצם לירידה בב' ולא לעלייה בב'.
אתה יכול לתת דוגמה?
כן, הרבה דברים, אבל אם אתה רוצה דוגמה אקטואלית, זה מחיר למשתכן. מחיר למשתכן נשמע אחלה תוכנית, היא תעזור לזוגות
הצעירים. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת שלנו, כן.
אז אוקיי, אז זאת דוגמה קלאסית למדיניות שהיא נתפסת בידי לא כלכלנים, כמדיניות שאולי יכולה לעזור להוריד את מחירי הדירות, ולפתור את עודף הביקוש בשוק הדירות. ככל שמנתחים את זה, זה בדיוק הפוך.
רק נזכיר שמחיר למשתכן זה תוכנית שבה המדינה מסבסדת את הקרקע, ככה שדירות שמגיעות לזוגות שמקבלים את זה בהגרלה, הם מקבלים אותם במחיר שהוא נמוך לפחות 100,000 שקלים ממחיר השוק.
כן, דוגמה אחרת, אם כבר על זה דיברתם, אז גם כן אולי מתחום הדיור, גם כן משהו שהיום נמצא יחסית בכותרות, זה פיקוח על שכר דירה. אז פיקוח על שכר דירה זה נושא שאינטואיטיבית הוא נשמע מאוד הגיוני, הוא באמת יוריד את מחירי שכר הדירה, ייצר פתרונות דיור להרבה אנשים שרוצים לשכור דירה במחירים יותר נמוכים. ככל שחוקרים את הנושא הזה יותר, הכלכלנים מבינים שההשפעות השליליות של צעד כזה הן כל כך גדולות, והנזקים הם כל כך עצומים, שזה יכול להרוס לחלוטין את, חוק, את, את שוק השכירות, יכול להגביל את היצע הדירות, יכול להעלות את מחירי השכירות, יכול לגרום לדירות שלא ראויות למגורים וכו'. עכשיו, לא רק שהם חוקרים, לא רק שהם מגיעים לתוצאות האלה מבחינה תיאורטית, אלא במחקרים אמפיריים ובמחקרים שונים ברחבי העולם, גילו שוב ושוב ושוב שהדברים הם כפי שהכלכלנים חושבים ולא כפי שרוב הציבור חושב. ואז הכלכלנים באים ומסבירים את זה לציבור, מסבירים את זה למקבלי החלטות, שפיקוח על שכר דירה זה רעיון נוראי שבכל העולם מביא לתוצאות גרועות ביותר, ועדיין יש לחץ פופוליסטי ציבורי מאוד גדול, בוא נפקח על המחירים, למה שיקחו מחירים כאלה גבוהים, בוא נוריד את המחירים, בלי לחשוב על השפעות העקיפות שזה עושה לשוק ולהיצע הדירות להשכרה. אז בגלל זה גם הכלכלנים שממליצים נגד צעדים כאלה הם נחשבים אנטי חברתיים או לא רגישים, כמובן שאין לזה שום בסיס. בסופו של דבר, כפי שאמרתי, המצפן של ההמלצות המדיניות בתחום הכלכלי זה הרווחה החברתית, זה לא איזושהי משהו ארטילאי של יופי של מודלו.
תגיד, אבל אם ככה, זה העמדה שלך, אז איפה אתה חושב שאידיאולוגיה כן יכולה לבוא לידי ביטוי במדיניות? הרי לפחות הצגת מקודם את ההצגה הפשוטה של הפרדה, בוא נאמר, בין כלכלה ואידיאולוגיה, שכלכלנים נותנים אלטרנטיבות ומקבלי החלטות בוחרים את זה על פי תפיסתם הערכית. אז לפי מה שהצגת, אני לא מבין איפה המקום של אידיאולוגיה כן בתהליך קבלת
נכון,
החלטות.
נכון, מה שהצגתי עד עכשיו זה יותר דברים שהם יותר פשוט נכונים או לא נכונים. Okay? זאת אומרת, אם מבינים את זה מספיק טוב, אני משוכנע שכל האנשים יסכימו שדרך פעולה מסוימת היא הנכונה יותר והטובה יותר. אז פה עוד אין לנו את הוויכוח האידיאולוגי, אתה שואל איפה התפקיד של האידיאולוגיה בכלכלה? אני חושב שיש שיקולים למשל של חירות לעומת שוויון. כמובן ששני הדברים טובים, גם חירות היא טובה וגם שוויון הוא טוב. אנחנו לא רוצים לראות מצד אחד הגבלה חמורה מדי על החירות, ומצד שני, על החירות האישית אני מדבר, מצד שני אנחנו לא רוצים לראות אי שוויון גבוה מדי. אבל בפועל, במדיניות הכלכלית, הרבה פעמים יש איזשהו טרייד אוף בין השתיים, יש איזשהו עימות או איזשהו מתח שקיים בין השניים. כי ככל שמנסים להקטין את אי השוויון, למעשה קופים הרבה מאוד דברים על הפרט. דוגמה הכי פשוטה זה מס הכנסה. ואני חושב שרוב הכלכלנים היום ורוב הציבור מבינים שאפס אחוז מס הכנסה זה לא טוב. וגם 100% זה לא טוב. 100% יביא לכך שכולם יהיו עניים, כי אף אחד לא ירצה להתאמץ, אף אחד לא ירצה להשקיע, אף אחד לא ירצה לרכוש הון אנושי. מצד שני, גם אפס זה לא טוב, כי אז הפערים יהיו מאוד גדולים. אבל בתווך הזה, בין אפס למאה, יש טווח מאוד גדול. אז מי שיותר חשוב לו הנושא של החירות האישית ושל החופש הכלכלי ושל הזכות של כל אדם לעשות את כל מה שהוא רוצה לעשות, בתנאי שהוא לא פוגע באנשים אחרים, והוא לא מגביל את החירות שלהם, אז ירצה שהשיעור הזה של מס הכנסה על יחידים יהיה נמוך יותר. וכל מי שחושב שהדבר הכי חשוב בעולם זה אי שוויון, והחירות, לא אכפת לו לפגוע בחירות הפרטית ובחופש הפרט, אז הוא ירצה שיעור מס הכנסה גבוה יותר. אני מניח שזה נושא של תפיסה אידיאולוגית, של תפיסה ערכית, שבאמת אין פה תשובה נכונה ולא נכונה, אלא בידי המתבונן. כלומר, מי שבעד חירות אישית, בוודאי איתן שזאת התשובה הנכונה, ומי שדבר היחיד שחשוב לו בחיים זה אי שוויון, אז כנראה שהוא איתן את ההפך.
היינו, שלושתנו לפני, בשבוע שעבר היינו בכנס קיסריה, ואחד המושבים שם הציג את האסטרטגיה הכלכלית של משרד האוצר לשנתיים, שלוש הקרובות. רציתי לשאול, לדעתך, עד כמה פקיד או שר יכול להשפיע על, בעצם על המדיניות הכלכלית? נניח, אם היה לנו שר אוצר אחר, בין אם זה היה יאיר לפיד, או מנואל טרכטנברג, או איזשהו גורם מהליכוד, עד כמה לדעתך התוכנית האסטרטגית הייתה נראית אחרת?
אני חושב שיש הבדלים. יש הבדלים גם אישים וגם מפלגתיים במדיניות הכלכלית. אני חושב שלמשל, ההחלטה להוריד את מס החברות, דוגמה פשוטה של השנה האחרונה, היה עודף בהכנסות ממסים, וכתוצאה מכך הוחלט להקטין את מס החברות מ-26.5% ל-25%. אז אני מניח שאם שלי יחימוביץ' הייתה שרת תוצר, היא לא הייתה מחליטה כך. לעומת זאת, אם זה, אם בנימין נתניהו היה שר אוצר וגם ראש ממשלה, והיה לו כוח פוליטי גדול יותר בנושאים של מדיניות כלכלית, אז יכול להיות שהוא היה מחליט את ההחלטה הזאת הרבה קודם. כן, אז יש הבדלים, אבל לא הייתי מגזים בעוצמה שלהם. זאת אומרת, גם שלי יחימוביץ', אני חושב שלא הייתה מגדילה את שיעור המס החברות ל-80%, וגם בנימין נתניהו לא היה מוריד את זה לאפס. יש איזשהו טווח, שבו נמצא הוויכוח, ובטווח הזה יש הבדלים גם בין המפלגות וגם הבדלים אישים בין, בין נבחרי הציבור.
תגיד, אבל זה, לקחת דוגמאות שבאמת יש ביניהם פערים אידיאולוגיים, אבל דווקא בתור זה ששלושתנו היינו בממשלה, אני חושב שיש הרבה פעמים פער בין איך שמבחוץ העשייה נתפסת כמאוד אידיאולוגית, כשבפועל, לפחות הרושם האישי שלי, זה של 90 או 95% מהנושאים, אין בהכרח פן אידיאולוגי. אני זוכר שנגיד אחד מהנושאים שטיפלתי בהם, זה היה חובות וזכויות של עצמאים שמוטלות עליהם מצד המדינה. הרבה פעמים הניתוח הזה הוא פשוט צריך להתבסס על נתונים, וההחלטה שנותנים היא פחות יש מקום לאידיאולוגיה לבוא בתוכה. אז במכלול הזה כשאתה מסתכל, עכשיו אני לוקח את השאלה של ליאור, עד כמה באמת יש חשיבות למקום של השר בתהליך קביעת המדיניות?
נכון, אז אני עוד פעם חוזר למה שאמרתי קודם, יש נושאים שבהם אין הבדלים אידיאולוגיים כל כך, אלא זה יותר הבדלים של מדיניות נכונה, טובה, שבאיכות שלה, שנשענת על ניתוחים ועל שיקולים ארוכי טווח, לעומת מדיניות שיותר שטחית ויותר מגיבה ללחצים ריגים ולתפיסות בקרב קהל הבוחרים. אז מהבחינה הזאת יש הבדלים גדולים לא בין הכלכלנים השונים מבחינת הנטייה האידיאולוגית שלהם, אלא בעיקר בין כלכלנים לבין נבחרי ציבור, או בין כלכלנים לבין אנשים שלא למדו כלכלה. מהבחינה הזאת יש הרבה מאוד נושאים שבאים להכרעה, ואפשר לאפיין אותם כנושאים כאלה, שבהם חשוב לקבל החלטות נכונות שמתבססות על עובדות, אבל לצערי ההחלטות הן יותר שטחיות וקצרות טווח. יש תחום אחר של החלטות שהוא באמת משקף יותר את התפיסה הערכית והאידיאולוגית, כמו שנתת דוגמה עם מס החברות למשל. אבל גם בתחום הזה המשחק הוא לא גדול, כי אנחנו חיים בסביבה שיש בה הרבה מאוד מגבלות על הטווח שבו מתנהל הדיון. בעיקר בגלל הגלובליזציה. בגלל הגלובליזציה, למשל, שלי יחימוביץ' לא תעלה את המס השולי על יחידים ל-80%. כי אם היא תנסה לעשות את זה, אז הרבה מאוד, בגלל שיש פה חופש הגירה ויש ניידות של עובדים, בעיקר חזקים, אני מניח שעובדי ההייטק יחליטו שהם עדיפים לשלם 30% בפאלו אלטו מאשר 80% ברצליה.
בצרפת ניסו לדעתי.
כן, בדיוק, ניסו את זה לפני הבחירות. אחרי הבחירות, כשהבינו מה המשמעות של זה, אז די ירדו מעץ, עשו את זה בצורה מאוד חלקית ומאוד זמנית, אחרי שנה ביטלו את זה. למרות שהיה נשיא שעל זה הוא נבחר. אז מהבחינה הזאת, המגבלות של הגלובליזציה, לשמחתי, אני חושב, הן לא מאפשרות השתוללות גדולה מדי עם החלטות מהסוג הזה. מה עוד שכשמדברים על אי שוויון ופערים חברתיים, תמיד משום מה מתעלמים מהאספקט הבינלאומי. כלומר, אם אני מסתכל למשל, אנשים בישראל שיצאו למחאה החברתית ב-2011, הם לא יצאו רק בגלל, או בעיקר לא בגלל הפערים של בין פתח תקווה להרצליה, אלא הרבה יותר בגלל הפערים של בין פתח תקווה לברלין ובין הרצליה לפאלו אלטו. כלומר, אנשים מסתכלים על בעולם, על מה קורה בעולם, ומסתכלים יותר ויותר על מה קורה בעולם, ושואלים מדוע ישראל לא יכולה להיות כמו העולם מבחינת רמת החיים של משקי הבית, מבחינת השירותים הציבוריים שמקבלים וכו'. אז מהבחינה הזאת, המדיניות הכלכלית חברתית שנובעת מהשיקול הזה היא שונה לגמרי מאשר המדיניות שמסתכלת רק על פערים בתוך ישראל. אז הגלובליזציה הזאת, אני חושב שהיא גורמת לכך
איזה מייצר את תחרות בין המדינות, שהיא תחרות מבורכת?
אני חושב שכן, אני חושב שזה גם תחרות מבורכת, וזה גם שם בפרספקטיבה רחבה יותר את המושג של הצלחה ושל אי שוויון.
אתה גם אומר שמראש האידיאולוגיה היא מוגבלת, מכיוון שהמדינות מתנהגות בצורה מסוימת, ופרטים מתנהגים בצורה מסוימת, ולכן כל אידיאולוגיה היא מוגבלת על ידי התגובות של אנשים ופירמות במציאות.
נכון, זאת אומרת, יש חופש תנועה, יש ניידות גם של עובדים וגם של פירמות, ולכן מדינות כבר לא יכולות לעשות את מה שעשו פעם. כשאני מסתכל על שוודיה למשל, אז פעם שיעורי המס היו שם הרבה יותר גבוהים מאשר היום. גם כשמפלגת השמאל נמצאת שם בשלטון. זאת אומרת, מפלגת השמאל בשוודיה כבר לא יכולה לחשוב אפילו לנקוט במדיניות שננקטה בשנות ה-50 וה-60, כי הנזקים של מדיניות כזאת היום הם יהיו הרבה יותר גדולים מאשר הם היו בעבר.
באמת כל נושא הגלובליזציה נראה לי דורש פרק משל עצמו, אבל יש לי עוד שאלה. השאלה שלי נוגעת למקום של מחלוקת בתהליך קביעת המדיניות. בתור מישהו שעבד תחתיך, אני מאוד, ולא הרבה יודעים את זה, שאתה מאוד מעודד מחלוקת. זאת אומרת, אנשים אומרים מה דעתם, ואני חושב שגם ברעיון קבלה שלי אצלך התווכחנו, לדעתי זה על מס ירושה, ואיך בעצם לדעתך אפשר לנהל תהליכים של קבלת החלטות, שבסופו של דבר כן צריך לקבל החלטה, אבל עדיין המחלוקת יש בה ערך.
אני חושב שכל הנושא של ניתוח כלכלי הוא שונה מאוד מאשר תחום של, קשה לי לחשוב על איזה דוגמה ככה ממש הפוכה, הייתי אומר אולי פעילות צבאית. בפעילות צבאית יש הרבה פחות מקום לוויכוחים ולניתוחים, וחשוב לקבל החלטות בצורה מהירה מאוד ותחת לחץ עצום ובצורה שמשקללת את הדברים, אבל מה שחשוב מאוד שם זה לקבל את ההחלטות מהר ולבצע אותם.
בהפעלת הכוח, לא בבניית הכוח.
כן, גם בהפעלת הכוח וגם כן, בעיקר בזמן מלחמה, אבל הייתי אומר באופן כללי בתחום הצבאי, אפשר לשאול על זה כאיזושהי דוגמה הפוכה לכלכלה. עכשיו, הדבר האחרון שאתה רוצה במערכת צבאית זה שהמפקד יקבל החלטה ואז הצוות שלו יגיד רגע, אבל אתה יודע, יש גם שיקולים לפה ולשם, ובעצם למה אתה בעצם לא לוקח אותם בחשבון, ואולי אם תיקח אותם בחשבון תגיע ל... זה הדבר האחרון שאנחנו רוצים, כן? כשהצוללת מתכוונת לראות את הטורפדו, אנחנו לא רוצים ויכוחים מהסוג הזה. אבל בכלכלה זה שונה. בכלכלה, טווח הזמן של קבלת ההחלטות, של הביצוע שלהם, הוא שונה לגמרי. חשוב מאוד לעשות את הניתוח בצורה נכונה. בדרך כלל יש מספיק זמן ויש מספיק משאבים לעשות את הניתוחים כמו שצריך, לקחת בחשבון את הגורמים, את העלויות, את התועלת, ויש מודלים שונים, ויש מקום לוויכוחים, ושום נזק לא נגרם מכך, להפך. ככל שהוויכוח מקיף יותר ויותר ניתוחים מובאים בחשבון ויותר ניתוחים נעשים לגבי השפעות השונות של הצעד המוצע, אני חושב שבסופו של דבר אפשר להגיע להחלטה טובה יותר. ויש מקום, התפקיד של הדרג המקצועי בתחום הכלכלי זה לעשות את הניתוחים האלה בצורה נכונה, בצורה אמינה, בצורה הוגנת, ולהביא את הניתוחים, גם את ההמלצה, אבל גם את המבחני הרגישות אם צריך, ואת התרחישים השונים לידיעת הדרג הנבחר, שבסופו של דבר מקבל את ההחלטות. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שזה מאוד שונה, ודווקא בתחום של מדיניות כלכלית, חשוב לנהל ויכוח ולנהל דיונים רחבים ככל האפשר.
בתוך הממשלה ומחוץ לממשלה.
כן, למרות שהייתי מבחינת השקיפות, אני לא בעד שקיפות מלאה, של מה שנעשה בתוך הממשלה. Okay, כלומר, חשוב שיהיו דיונים שקופים גם בתוך המשרד האוצר למשל, וגם בציבור ובתקשורת. אבל אני לא חושב שזה יהיה מצב נכון שכל הוויכוחים בתוך משרד האוצר יהיו פומבים ושקופים. כי אז תהיה רגישות הרבה יותר גדולה, ואנחנו רוצים שהדברים יאמרו בצורה כמה שיותר מדויקת וכמה שיותר חופשית בתוך משרד האוצר, ואם יש שקיפות גדולה מדי, אז אני חושב שאנשים יחששו קצת ו...
יחששו ממיתוג, כן? כל אחד כבר...
לא רק מיתוג, אבל אז זה יכול להשפיע בצורה אחרת. אני מעדיף שאנשים יגידו את מה שהם חושבים, בתוך משרדי הממשלה, יגידו את האמת כפי שהם רואים אותם, ולא יקו בחשבון בכל משפט, האם איך הדבר הזה יתפס מחוץ למשרד. אז מהבחינה הזאת אני בעד פרוטוקולים מצומצמים יחסית שמצביעים, זאת אומרת, פרוטוקולים שמדווחים על הוויכוח שהיה ועל קבלת ההחלטות, אבל אני לא חושב שצריך תמליל של כל הדיונים שנערכים בתוך משרד האוצר, כי זה יכול לפגוע בצורה משמעותית בכנות של הדיונים וברצון של אנשים להשמיע דעה שהיא לפעמים לא פופולרית.
אולי תספר לנו קצת לסיום על העבודה שלך בפורום קהלת, על מה הנושאים שאתם כרגע חוקרים ואיזה מחקרים אנחנו הולכים לראות בעתיד הקרוב.
אז בפורום קהלת אנחנו עוסקים במגוון של נושאים, גם באופן כללי בניתוח הנתונים והעובדות והבאתם בצורה נכונה ומאוזנת ככל הניתן לידיעת הציבור, התקשורת, נבחרי הציבור. אז זה דבר אחד שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, והציבור לא מכיר את העובדות. נתתי את הדוגמה קודם, אני אחזור עליה שוב. תעשה היום סקר בקרב הציבור, האם יהיה שוויון, הצטמצם או התרחב בעשור האחרון, רוב הציבור יגיד שהוא התרחב, כי הוא פשוט לא מכיר את העובדות, וחשוב לספר לציבור את העובדות. דבר שני שאנחנו עושים, אנחנו חוקרים לעומק מספר נושאים ומפרסמים ניירות עמדה וניירות מדיניות בנושאים שונים. דוגמאות לכך, בתקופה האחרונה יש לנו מאמר על ארגוני עובדים שבו אנחנו מנתחים את ההשפעה של ארגוני עובדים על הכלכלה ועל השוויון, וגם במסקנה שבסקטור הציבורי במיוחד, או כמעט, אבל במיוחד בסקטור הציבורי, יש השפעה מאוד שלילית של ארגוני עובדים שהם חזקים מדי ושל חקיקה שהיא תומכת מדי בארגוני עובדים ולא מאזנת את השיקול של שוויון ושל פריון וצמיחה. וכשמסתכלים מה קרה במדינות אחרות שהיו באותו מצב, ראינו שהרבה מאוד מדינות שהיו במצב הזה לפני עשור או שניים, הם כן ידעו לשנות את החקיקה וללכת לכיוון של מתן שיקול גדול יותר לשוויון ולצמיחה, ולא רק לזכות העובדים, והתוצאות היו מאוד טובות. בישראל אנחנו נמצאים במקום מאוד קיצוני בעניין הזה. דוגמה אחרת, מחקרים שעשינו בתקופה האחרונה, זה כל צד ההיצע בתחום הנדלן. אנחנו חושבים שיש בעיות גם בצד הביקוש וגם בצד ההיצע. בצד ההיצע יש לנו הרבה מאוד ניתוחים, בעיקר בשלושה תחומים. אחד זה הקרקעות, מדיניות הקרקעות. אחד זה מדיניות האישורים, אישורי הבנייה. והדבר השלישי שבו אני הייתי אישית מעורב יותר, זה התחום של התמריצים של הרשויות המקומיות. הגענו למסקנה שאחד מהסיבות המרכזיות לכך שבישראל לא בונים מספיק דירות למגורים, זה התמריצים השלילים מאוד שיש לרשויות מקומיות לקדם את הבנייה למגורים.
מתכוון לזה שהארנונה מעסקים היא הרבה יותר גבוהה מארנונה למגורים, ואז אם יש
ארנונה למגורים למעשה גירעונית, כלומר כל תושב חדש שמגיע לעיר, המצב של העיר מידרדר מבחינה פיננסית.
בדיוק, אז עשינו הרבה סימולציות, הראינו את זה, וגם הצענו פתרון שלדעתנו יכול לפתור את הבעיה של התמריץ הזה, והיום אנחנו בין היתר עסוקים בקידום הרעיון הזה.
תודה רבה, זה היה רעיון מצוין, אני חייב לומר, כבר אפשר להרגיש את זה.
טוב, תודה רבה לך מיכאל שהתארחת בפודקאסט שלנו, ומי שמעוניין להעמיק במחקרים של פורום קהלת מוזמן לגשת לאתר האינטרנט שלהם.
תודה לכם.
אני הייתי טל וולפסון.
ואני הייתי ליאור תבורי.
אנחנו היינו ערך מוסף, מוזמנים לעקוב אחרינו בפייסבוק בעמוד ערך מוסף פודקאסט כלכלי בעברית. אז שיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב.